אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק בספר הכוזרי במאמר שני בפרק כף. אמר החבר, כן, זה בעמוד נון זין במהדורת אבן שמואל. אמר החבר, האם לא מסיני ניתנה מצוות השבת ולפני זה מעלוש מקום שם ירד המן בראשונה? כלומר, המקום הגיאוגרפי שבו לראשונה ניתנה השבת, הלא היה אלוש. אלוש, איפה זה? זה בסיני. כלומר, במזרח התיכון, באזור שלנו, פלוס מינוס. כן? כלומר, על כל פנים זה באזור השעות של ארץ ישראל. כי אין, אז יוצא שמתי נכנסה השבת, אם נגיד באופן ממוצע, בשעה 6 אחרי הצהריים. אנחנו בצורך העניין ניקח ממוצע, שבת נכנסת בשעה 6 אחרי צהריים. נכון שלפעמים היא נכנסת בשעה 4, לפעמים בשעה 7, ואולי אפילו ב-8 בערב. אבל בממוצע, 6 אחרי הצהריים זה זמן השקיעה לאורך כל השנה. אז אנחנו נאמר כך, שבת נכנסה בשעה 6 אחרי הצהריים באלוש, אז איפה עמדה השמש בניצב לכדור הארץ? מעל איזה אזור?
סיני.
לא. מעל האוקיינוס האטלנטי. כלומר, אם אתם לוקחים 6 שעות, נגיד רבע כדור הארץ, מסיני ומערבה, זאת אומרת שהשמש עמדה מעל האוקיינוס האטלנטי. זאת אומרת שבאוקיינוס האטלנטי היה חצות היום. בסדר? זה מובן מה שאני אומר? כן, ברור? טוב, אוקיי. אז כי אין השבת נכנסת בכל מקום, כי אם בשעת שקיעת החמה החל בסיני. עכשיו, אם בני ישראל, במקום להיות בסיני, היו למשל בהודו, אז הייתה השבת נכנסת בשש אחרי צהריים בהודו. זאת אומרת, 3 שעות לפני כן. בסדר? ואם ישראל היו עומדים על החוף המזרחי של סין, אז שש שעות לפני. נכון? כלומר, 6 שעות לפני סיני הייתה נכנסת השבת בסין. אבל עובדתית, השבת ההיסטורית הראשונה התחילה בשבת, בסיני, זאת אומרת, באזור ארץ ישראל. כשהשמש עומדת מעל ראשי האוניות שבאוקיינוס האטלנטי. עד כאן ברור? טוב. כן, השבת נכנסת בכל מקום, כי בשעת שקיעת החמה, שזה 6 אחרי צהריים, החל בסיני. ואחר כך, באיחור מדריג והולך עד קצה המערב. קצה המערב, הכוונה, האוקיינוס האטלנטי. ומשם, עד מתחת לארץ, כלומר, יבשת אמריקה. והייתי אומר, אפילו יהיה הפסחה. ומשם, עד לסין. שהיא קצה המזרח לארץ הנושבת. הרי שהשבת חלה בסין 18 שעות אחרי חולה בארץ ישראל. בסדר? שלושת רבעי כדור הארץ. כלומר, השבת, אמר ככה, שוב נעשה את הציור היפה של הפעם שעברה. כאן ארץ ישראל, כאן נקרא לזה קצה המערב, כאן נקרא לזה תחתית הארץ, וכאן נקרא לזה סין. כשהשמש פה, השבת נכנסת בארץ ישראל. כשהשמש פה, היא ממשיכה להיכנס עד שהשמש עומדת כאן, ואז נכנסה השבת בקצה המערב. כשהשמש היא מעל ראשי הסינים, השבת נכנסת באמריקה. כשהשמש מגיעה לכאן, נכנסת השבת בסין. עד כאן ברור? עכשיו, מבחינה היסטורית, כשניתנה השבת, היו בארץ ישראל או באלוש, כל הרבע הזה של העולם לא קיבל את השבת. כך שאפשר לומר, השבת ההיסטורית הראשונה נמשכה בשלושת רבעים של כדור הארץ. שלושה רבעים של כדור הארץ, אנחנו מכנים את זה בשם 18 שעות. בסדר? מה אפשר? מה? אה?
כשנכנס בארץ ישראל, אז רק ברבע שם לא היה שבת?
זאת אומרת, כל הרבע הזה שאנחנו נקרא לו מזרח העולם, הרבע הזה לא ידע מהי שבת בכלל. שבת לא נכנסה שם.
ולאחר ששעות?
לא. אחרי שנכנסה השבת באלוש, אם היה אחד מבני ישראל מצליח לרוץ מהר מאוד עד לכאן, הוא מקבל את השבת פה. למה לא? כי כבר יש מצוות שבת בעולם. יש מצווה לשמור שבת. כי פה לא היו בני ישראל, לא ניתנה השבת. מתי ניתנה השבת? ברגע שהקדוש ברוך הוא עשה שקיעה בסיני. איך הייתה שקיעה בסיני? כשהשמש עמדה פה. מה? אחר כך השמש הגיעה עד לכאן, כשהגיעה לכאן נכנסה השבת בתחתית הארץ. שזה אמריקה. למה? רגע, כשהיא חזרה... לא, אתה לי משהו. פה שמרו שבת 24 שעות. כל המקומות שבהם שמרו שבת, שמרו אותה 24 שעות. זה בסדר. השאלה היא, בכמה חלקים של כדור הארץ נשמרה השבת הראשונה? תשובה, בשלושה רבעים של כדור הארץ נשמרה השבת.
למה
היא לא הגיעה
אחר כך? 24 שעות נסיעו.
למה? אתה אומר ש... כי אחרי זה כבר היה יום ראשון. כלומר, לפי רבי יהודה הלוי, קו התאריך הבינלאומי עובר כאן, בחוף המזרחי של סין. זאת אומרת, שברגע שהשמש הגיעה לכאן, נכנס מוצאי שבת בסין, ולא הייתה שבת. השבת נכנסת בסין, לפני ארץ ישראל או אחרי ארץ ישראל? נגיד, באיראן. שבת נכנסת לפני פה או אחרי פה?
תלוי איפה קו הבינלאומי,
אבל כמו שאמרת. אם אתה מתקשר למישהו, עכשיו נגיד השעה 12 ורבע, מה השעה עכשיו באיראן? 11 ורבע.
שעה הפרש.
שעה הפרש. יש פה שעה הפרש בין כאן לבין איראן. לטובת מי? כלומר, מה שעה שם עכשיו באיראן? מוקדם יותר, ריבונו של עולם, נו. כשפה 12, באיראן 11. בסדר?
זה לא
הפוך,
ככל שאתה הולך
למזרח, אתה צודק, סליחה, אתה צודק. אני מבלבלתי. כן, זאת אומרת ששבת נכנסה שם מוקדם, נכנסה לפנינו. בסדר, זאת אומרת. כן, אבל אז עוד לא היה שבת. רגע, באותו יום שבו ניתנה השבת לראשונה בהיסטוריה בסיני, האם יהודי שהיה, נגיד עם אחד בני ישראל, משום מה נסע לאיראן, האם הוא קיבל שם את השבת או לא?
לא, לפני לא זה.
לא, לא קיבל. זאת אומרת, לא הייתה שבת. כי השמש הולכת ומסתובבת. באמריקה עוד לא היה שבת. נכון?
לא היה.
כן, אבל נגיד, פה, בשעה, כשכבר אוכלים פה את הצום של הצהריים, נכנסת השבת באמריקה או לא? כן או לא?
גם
לא. לא, בסין עוד לא נכנסה.
בסין
היא
כבר עברה.
יפה, בסין היא כבר עברה. היא הייתה
טוב. זה שבת. יום האבסולוטי שהיא בארץ ישראל.
זה בהנחה שהקו הוא שם עובר או שזה מה שגורם הקו לעבור שם?
הקו עובר פה מסיבות אחרות. למה קו התאריך עובר בסין? אנחנו עוד מעט נראה.
זה נובע מתוך זה שהקו נמצא שם.
כיוון שהקו נמצא שם, אז כל אלה מקבלים את השבת באיחור מדריג והולך, כלשונו של הכוזרי. בסדר? כשמגיעים לכאן זה כבר פה מוצאי שבת. יוצא שהסינים הם באיחור של שבוע אחד בקבלת השבת. כלומר, מתי קיבלו את השבת הראשונה בסין? שבוע יותר מאוחר. בסדר? אוקיי. אתה רוצה שקו התאריך יעבור בארץ ישראל. ככה אתה רוצה, נכון? רגע, אתה מציע, נגיד, אתה מציע שקו התאריך יעבור בארץ ישראל. זאת אומרת שברגע שאדם נוסע, למשל, לעיראק, אז אוטומטית צריך להחליף יום. זאת אומרת שאדם עובר באמצע המדבר, הוא מלא תחליף את הלוח שנה. זה נראה לך הגיוני?
לא, ברור שעדיף על פני ימים שאין כאן
מהרד. ברור, אז עדיף שזה על פני ימים. יפה. אז איפה קו התאריך? רבי יהודה הלוי אומר לך, פשוט איפה שנגמר היישוב האנושי, איפה נגמר היישוב של בני אדם, איפה שנגמרת היבשת. איפה נגמרת היבשת? בסין. פשוט מאוד. אוקיי, אז זה מה שהוא אומר כאן. הרי שהשבת חלה בסין 18 שעות אחרי חולה בארץ ישראל, כי ארץ ישראל היא כאמצע לארץ הנושבת. כלומר, הארץ הנושבת, לפי איך שהבינו חכמי הגיאוגרפיה של אותם הימים, הארץ הנושבת היא מקצה המערב עד קצה המזרח. זה העולם המיושב. לפי רב יהודה הלוי, אין יבשת אמריקה, יש פה רק ים. או אם יש יבשות, הן לא מיושבות. בסדר? זה מה שחשבו באותם הימים. עוד לא גילו את אמריקה. אז מה הוא אומר כאן? ושעת הערב שמש בארץ ישראל היא שעת חצות לילה בסין, וחצות היום בארץ ישראל היא שעת בוא השמש בסין. וזהו הפירוש לסוד הקביעות הנבנה על מרחב י"ח שעות, כמו שאמרו חכמנו, נולד קודם חצות בידוע שנראה סמוך לשקיעת החמה. והכוונה בזה להיראות הלבנה בראשית החודש בארץ ישראל, שהיא ארץ התורה. טוב, פה על מה מדובר? יש אחת הסוגיות הקשות בתלמוד, בגלל שהיא כתובה בשפה של צופן, זה הסוגיה של מסכת ראש השנה דף כף א', ששם יש כל מיני דברים ממש כתובים ברמזים על לוח השנה, כי לא רצו לכתוב את זה במפורש. אחד המשפטים הלא ברורים זה הביטוי הזה, נולד קודם חצות בידוע שנראה סמוך לשקיעת החמה. מי זה הנולד הזה? היה ריח. מה זה ירח נולד? לא. נולד זה לא שרואים אותו. מה? מה אתה אומר?
נעלם.
נעלם? גם לא.
לא, היה במשיך. היה במשיך, נולד.
נולד.
תגידו שאתם בלי גברור, זה נולד.
לא. אני רוצה להסביר לכם מה זה נולד. זה מושג אסטרונומי. הנולד, הכוונה, מצב שבו הירח נמצא בצל שכדור הארץ עושה כשהוא עומד מול השמש. כלומר, אם רוצים לעשות ציור, אולי מישהו יתרום למכון מחר. אם כאן השמש, כאן כדור הארץ, אז זה יוצר צל. כלומר, פה יש אלומת אור, בעקבות זה שכדור הארץ חוסם, פה יש חושך, נכון? בתוך החושך הזה מסתובב לו הירח. הירח נמצא פה, והוא עומד לעבור אל הצד הנראה. החלק הזה נקרא, הדבר הזה נקרא מולד. בסדר? זה לא ראייה. הראייה תהיה בערך 6 שעות יותר מאוחר, כשהאנשים שנמצאים פה בלילה רואים את הירח בצורת מגל. בסדר? אבל זה לא מיד. אז עכשיו, הברייתא המובאת במסכת ראש השנה אומרת משפט לא ברור. נולד קודם חצות, בידוע שנראה סמוך לשקיעת החמה. כלומר, אם המולד היה לפני חצות, אז הוא עוד ייראה לפני שקיעת החמה, וזה דבר שהוא בלתי הגיוני לחלוטין. כי לפני שקיעת החמה בדרך כלל לא רואים את הירח. אז הפתרון שנותן רבי יהודה הלוי זה ככה, נולד קודם חצות בארץ ישראל, בידוע שיראה עוד לפני שקיעת החמה בסין. מובן? אם הוא נולד קודם חצות בארץ ישראל, אם המולד היה לפני חצות, אז יש סיכוי, כלומר, עדיין כשיראו אותו בסין, זה יהיה עדיין ראש חודש. לפני שקיעת החמה. זה מובן מה שאני אומר? עכשיו, מה פירוש הדבר הזה? זה מסביר את אחת מהדחיות של ראש השנה. שמעתם על המושג מולד זקן? לא יודעים מה זה מולד זקן? מולד זקן זה מולד שחל אחרי חצות היום. אפשר לחשב מתי חל המולד. המולד, לפי ההלכה, המולד של ראש השנה, צריך להיות בין 6 אחרי הצהריים לחצות היום. כמה שעות יש בין 6 אחרי הצהריים לחצות היום? 18 שעות. מסכימים איתי? כן, בין שעה 6 אחרי הצהריים, שזה זמן השקיעה, לבין שעה 12 בצהריים, עברו 18 שעות. עכשיו, המולד, לפי ההלכה, המולד של ראש השנה חייב להיות לפני חצות. כי אם המולד חל אחרי חצות, דוחים את ראש השנה ביום אחד. מה הסיבה לכך? כי אם אנחנו לא נעשה את זה, אנשי סין יקבעו את ראש השנה ביום אחר מאשר אנשי ארץ ישראל, וזה ייצור בלגן בעולם. בסדר? אז מה שאומר כאן, והכוונה בזה להיראות הלבנה בראשית החודש בארץ ישראל, שהיא ארץ התורה, היא הארץ אליה, ובא האדם הראשון, אחרי אשר הוצא מגן עדן בפרוס ליל השבת. ומכאן ראשית המניין שהותחל בו מיד אחר ששת ימי בראשית, ואדם הוא שהתחיל לקרוא שם לימים. עכשיו יש לנו פה חידוש. לעומת מה שריהל אמר לנו שהשבת הראשונה הייתה באלוש. אבל יש גם שבת לפני השבת. השבת ההיסטורית הנקראת ביום, בשם הזה, למרות שאין מצווה לשמור את השבת, היא השבת ששמר עליה האדם הראשון. ואיפה היה האדם הראשון בשעה שנכנסה השבת? הוא היה בארץ ישראל. וכאשר נושבה הארץ כולה, ורבו הדורות של צאצאי אדם, שמרו כולם על מניין הימים אשר ייסד אדם. ולכן לא נחלקו בני אדם מעולם בדבר ימי השבוע. כלומר, תמיד בני האדם מסכימים מתי חל יום ראשון, מתי יום שני, מתי רביעי, מתי שבת. מדוע? כי אנשים שנסעו, נגיד, מארץ ישראל מזרחה, התרגלו לעשות את השבת בכניסת השבת, בשקיעה. ואלה שנסעו מערבה, גם הם המשיכו לעשות את השבת בשקיעה. יוצא שכולם חושבים שהם קיבלו את השבת באותו זמן, למרות שמצד האמת הם לא קיבלו באותו זמן. כי השקיעה בנורווגיה איננה זהה לשקיעה בבורמה. אבל עם כל זה נראה לכולם שהם קיבלו את השבת באותו זמן. בסדר? ואל תטען עליי ממה שחכמים אחדים קובעים את ראשית השבוע ביום השישי, בשעה שהיא חצות היום בקצה המערבי של הארץ הנושבת. כי היא שעת שקיעת החמה בארץ ישראל. כלומר, כשהשמש היא בצהריים, היא מעל ראשי היושבי האוקיינוס האטלנטי, אז זה גם זמן השקיעה בארץ ישראל. בשעה זו, שעת תחילת הלילה, נברא גם אור בראשית. ואחרי זה גם מאור החמה. כי החמה העירה רק לרגע קטן, ואחרי זה שקעה, ואז באה הלילה לארץ הנושבת. כך קם הסדר שלפיו הלילה קודם ליום, כמו שנאמר במעשה בראשית, והיה ערב, והיה בוקר. וכן קבע התורה בזרתה על שמירת השבת, מערב עד ערב תשבטו שבתיכם, למרות ששמע זה נאמר על יום הכיפורים, אבל זה אותו דבר כמו שבת. כלומר, מה שאומר רבי יהודה לוי, איפה עמדה השמש בשעה שהיא נבראה? היא עמדה מעל האוקיינוס האטלנטי, ולפני שהייתה השמש, היה אור בראשית, בלי שמש, גם הוא עמד מעל האוקיינוס האטלנטי. כן. נכון.
התורה קיבלנו אותה בסיני, וגם
התלמוד הבא, ושהוא... כן, קיבלנו אותה בסיני. סיני זה בארץ ישראל גם, לפי מה שהוא הסביר מקודם. נכון? הוא הסביר שסיני זה בארץ ישראל. כן. ברכת החמה, נו, אז מה? לא. כן. הוא שאל, האם זה שיש לנו ברכת החמה השנה זה קשור לזה? תשובה, לא. כן. מה אתה רוצה? כן, לפי, נגיד, אם ניקח את המילים של התורה בצורה הכי פשוטה שיכולה להיות, זה אומר שכאילו שהשמש נבראה אחרי כדור הארץ. כן. מבחינה מדעית זה לא נכון, אבל זה לא משנה. אנחנו פה הולכים לפי הסיפור של התורה. כן. אדם הראשון קרא לימים בשמות. מה זה שמות? ראשון, שני, שלישי. למה לא לומר שהקדוש ברוך הוא עשה את זה? כי למה שהקדוש ברוך הוא יקרא שם לשמות, שם לימים? זה לא עולה בשום פשט של פסוקים בבראשית, אבל זה הגיוני. הרי חלוקה לימים, לתת שמות לימים, זה משהו אנושי, זה לא משהו אלוהי. כלומר, הצורך בקו תאריך הוא צורך אנושי, לא צורך אלוהי. כן? כן.
הוא לא טועה, אז אני קראתי משהו שלא בכל אנושות חלקו את השבוע לשבעה ימים.
נכון.
ואז יש מקומות שיש יום...
כן, זה בכלל לא משנה. זה שיש באנושות מקומות שבהם לא סופרים את ימי השבוע, זה לא משנה. גם נגיד שיש לך עשור, או שמיניות, או חמישיות, לא משנה. אבל תמיד יש תיאום, כלומר תמיד נוכל לעשות טבלה של התאמה בין השבוע שלנו לבין הימים שלהם, ובזה אין מחלוקת. מה הוא? מה? נגיד אם אנחנו סופרים ימים לפי שביעיות, ונגיד יש עם אחר שסופר לפי שישיות, זה משנה משהו? לא, כי אנחנו תמיד נדע, נוכל לעשות טבלת השוואה, מתי? השבת שלנו חלה לפי הימים שלהם, ולהפך. ואל תקשה עליי מדבריהם של התוכנים החדשים, גונבי החוכמות, ואני רוצה לומר בזה כי גונבים הם מדעת, רצוני לומר רק זאת, שלאחר שקבע אור הנבואה מצאו הללו חוכמות מסופקות, וסמכו על עיונם ועל שכלם הם, ושיערו השערות כפי אשר הורה מקשם ההגיוני, ובכלל השערותיהם שקבעו את תחילת הימים לפי זריחת השמש בארץ סין, בניגוד לדעת התורה. אולם לא, כן, הרי מקובל אצל אסטרונומים כנראה שקבעו שהימים מתחילים עם הזריחה של השמש בסין, בניגוד לדעת התורה, אולם לא בניגוד גמור, כי גם אנשי התורה מודים שתחילת היום היא בסין, ואין מחלוקת בינינו וביניהם, כי אם בזה שאנחנו מקדימים את הלילה ליום. אגב, היום מקובל לא זה ולא זה. היום בלוח הכללי מקובל שהיום מתחיל בחצות לילה. שתדעו לכם שזה דבר די חדש. לפני 150 שנה באירופה, ברוב המדינות היו מתחילים את היום בחצות היום, ולא בחצות הלילה. הדבר שנראה לנו כל כך טריוויאלי, שהלוח מתחלף בחצות לילה, זה דבר חדש יחסית.
כן. ביום ב' ב-10 בבוקר באירופה,
נכון. בדיוק. אבל דברים השתנו. בסדר? המצרים הקדמונים כנראה, זה לא לגמרי ברור, היו מתחילים את היום עם הזריחה. לא ברור לגמרי. כן. הלאה. לאט לאט מתקנים את עצמם לכיוון שלנו. לא, הכיוון שלנו זה שאנחנו מתחילים את היום עם השקיעה. גם זה לא לגמרי ברור, איזה שקיעה? רבנו תם, זה, לא יודע, זה כל מיני. מכיר אדם שהתקשר במוצאי שבת לבית החולים, איך קוראים זה, בנתניה שם, לניאדו. לניאדו, זה בית חולים מאוד דתי כזה. אז מישהו התקשר, הוא רצה לדעת על אישה, אשתו, שילדה, הוא ידע שהיא ילדה בשבת, הוא רצה לדעת מה המצב. אז הערבייה שמה עונה לו, אנחנו בשבת עונים רק על שאלות של פיקוח נפש. אז הוא אומר, כן, אבל יצאה כבר השבת. הוא אומר, לא, אבל רבינו תם. כן. כן. טוב. לפי זה, יש לראות את הפרש י"ח השעות, כי יסוד לקריאת שם לכל יום מימי השבוע. 18 שעות. כן, אני פשוט קורא כאן בפנים. כן. לא נראה לי. טוב. לפי זה יש לראות... טוב. לפי זה יש לראות את הפרש 18 השעות, כי יסוד לקריאת שם לכל יום מימי השבוע. כי ארץ ישראל, המקום אשר בו אוכל לקרוא שם לימים, היה בינה ובין השמש שעה שאוכל בקריאת השמות מרחק של 6 שעות. ולכן לא חדל שם השבת מלהיקרא בקביעות עד היום הזה למן השעה הראשונה ברא האדם הראשון את השמש, שהתחילה אז בסיבובה מקצה המערב, שוקעת לו בארץ ישראל, וקרא לשעה זו בשם תחילת השבת, עד שבהגיע השמש אל עומת ראשו לסוף 18 שעות, שהיא שעת בו הערב לבני ארץ סין, נכנסה שם תחילת השבת. מקום זה הוא איפה? סוף הגבולות לקריאת שם השבת. כי מה שבא אחר זה כבר צוין בשם מזרח, ביותו מזרח למקום בו מתחיל מניין הימים. אז שימו לב, רבי יהודה הלוי אומר שיש מזרח אובייקטיבי. מהו המזרח האובייקטיבי? מארץ ישראל עד סין. אנחנו מכנים את זה בשם מזרח. אז איפה המערב?
סבן.
כל השאר. כלומר, המערב הוא שלושת רבעי העולם. חלוקה מוזרה, לא? היינו חושבים חצי מזרח, חצי מערב. אומר לך רבי יהודה הלוי, לא, מה פתאום? מערב זה מושג דינמי. זה איפה שהשמש הולכת ומעריבה. אז היא הולכת ומעריבה, עד שמגיע למזרח. יוצא לפי זה שהעולם מחולק רבע ושלושה רבעים. רבע מזרח, שלושה רבעים מערב. עכשיו, יש לזה גם השלכות רוחניות לדבר הזה. שמתם לב שבעולם הערים הגדולות מתפשטות לכיוון המערב, כמעט כולן, חוץ מתל אביב. מה? כן, אז היא לא יכולה להתפשט מערבה. כן? גם לוס אנג'לס, אותו דבר, סן פרנסיסקו, יש כמה ערים כאלה שהן תקועות, מה?
עוד מעט מייבשים קצת.
כן, שראתי, גם כן, שמייבשים, עושים איזה איים מלאכותיים. אבל כל הערים הגדולות בעולם, ההתפשטות שלהם זה בדרך כלל לכיוון מערב. זו תופעה מוזרה, כי אין שום דבר מבחינה פיזיקלית שמכריח את הדבר הזה. אלא שמאופן אינטואיטיבי, האדם מרגיש שהכיוון שאליו יש להתקדם הוא המערב. וזאת למה? לא, יש השמש, השמש. כן, משהו כזה. זה מאוד מוזר, כי אף אחד לא עשה את זה באופן מודע. וכי קבלנים החליטו שהם ירוצו אחרי השמש. אבל משום מה, זה כנראה משהו שהוא נמצא בעמוק מאוד, זה משהו קמאי בנפש האדם, שכיוון המערב הוא הכיוון שאליו הוא מתקדם. כנראה בהשפעת העובדה שהשקיעה היא לכיוון ההוא. מה? יש בגמרא שאלה מעניינת, שאנטונינוס שאל את רבי, מפני מה השמש עולה במזרח ושוקעת במערב? אמר לו, אם היה הפוך, גם אז היית שואל. לא, אז אנטונינוס אמר לו, לא, התכוונתי, מדוע היא עולה במזרח ולא שוקעת במזרח? זאת אומרת, היה אפשר שהשמש תעלה עד חצות היום, בחצות היום תעשה סיבוב אחורה. טק, 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 טק. למה? בכלל היא עושה בכלל את הסיבוב הזה. אמר לו, מפני הפועלים ועוברי דרכים. הפועל, הוא צריך לדעת מה שעה. אם השמש נמצאת באותו מקום, גם ב-11 וגם ב-1, הוא לא ידע כמה זמן נשאר לו לעבוד. גם הולכי דרכים יתבלבלו. הם יחשבו שעדיין בוקר ועוד מעט שקיעה. אז כדי לעשות הבדל בין זריחה לשקיעה, בין 11 ל-1, הקדוש ברוך הוא סידר שהשמש תעלה במזרח ותשקע במערב. עכשיו, מה זה אומר הסיפור הזה? קודם כל, מה זה אהבה המינה הזאת שהשמש תחזור אחורה? זה משהו שהוא מושרש עמוק בתרבות ההליניסטית, שהעולם הוא בנפילה, ולכן יש נוסטלגיה אל הראשית. רוצים תמיד לחזור אחורה. מתי היה טוב? היה פעם תור הזהב. ומאז העולם הולך ומדרדר. התקווה היחידה זה לשוב אל המקור. זו תפיסה מיואשת. מה שאין כן, אם אתה אומר שהשמש שוקעת במערב, זאת אומרת שיש הבדל בין ההתחלה לבין הסוף. זאת אומרת שיש לאן להגיע. זאת המשמעות של פועלים ועוברי דרכים. מה עושים הפועלים? הם משנים את העולם. מה עושים הולכי דרכים? הם מתקדמים. הרעיון של הקדמה מתחבר אל העובדה שהשמש שוקעת במערב. אומרים שפעם בן של מתכנת מחשבים שאל את אבא שלו, אבא, למה השמש עולה במזרח ושוקעת במערב? אמר לו, זה עובד, אל תיגע. עכשיו, אם אנחנו רואים את המפה של התרבות האנושית, פה אנחנו נכנסים פה למשהו קצת יותר עמוק. כשאנחנו מסתכלים על מפת התרבות האנושית, אנחנו רואים שלאורך אלפי שנים, העולם מחולק לשני מרחבים תרבותיים, מה שנקרא המזרח והמערב. מבחינה תרבותית אני מתכוון. והשאלה היא, למה? יש לזה סיבות גיאוגרפיות, בסדר. כלומר, אפשר לומר, ממדבר פונג'אב, דרך רמת פמיר, ואחר כך דרך טורקסטן, יש מכשולים טבעיים שמונעים את המעבר של האוכלוסיות ממזרח למערב, מערב למזרח, וזה מסביר מדוע נוצרו בעולם מרחבים תרבותיים מנותקים זה מזה. כן, סין, הודו מצד אחד, ומפקיסטן ומערבה מצד שני. כן, זה כביכול יש איזה מין מחסום טבעי שהקדוש ברוך הוא ברא, שחילק את התרבות האנושית לשני מרחבים. אבל האם יש הבדל מהותי בין תרבות מערבית לתרבות מזרחית? טוב, זה קשה מאוד לאפיין דברים כאלה בגלל שהתרבות המערבית זה משהו ענק, והתרבות המזרחית זה גם משהו ענק. יחד עם זה אפשר לראות איזשהו מאפיין בסיסי, הרעיון של הקדמה. הרעיון שהעולם צריך להשתנות, שהוא צריך להיות אחרת ממה שהוא, זה רעיון מערבי מובהק. בעוד שהאידיאל התרבותי במזרח הוא דווקא שהעולם יישאר כפי שהוא. מה? כן, אבל אפשר לומר, יש במזרח העדפה למקום על פני הזמן. כלומר, הזמן הוא אינדיפרנטי, הוא חסר משמעות. אפילו נגיד, אם רוצים לעשות תיארוך של ההיסטוריה במזרח, זה מאוד קשה, כי זה לא עניין אף אחד שם. בעוד שבמערב מאוד חשוב לדעת באיזה שנה זה היה בדיוק, ובאיזה יום בשנה וכו'. כלומר, רואים, אצל, בהיסטוריוגרפיה של המערב, זה מאוד חשוב לדעת מתי זה היה על ציר הזמן, בעוד שבמזרח, לא.
במערב זה עד פקיסטן עכשיו?
עד פקיסטן, כן, כן. כל זה שייך לאותו מרחב. כן. אם זה לא זמן, אז זה מקום. כן, כי זה המרחב.
זה לא יכול להיות סתם אפס?
זה סוג של מקום גם כן. כן.
עכשיו,
זה גם כתוב בתורה, בפרשת נוח. ויהי בנוסעם. כן, כתוב, ויהי כל הארץ, שפה אחת, ודברים אחדים. ויהי בנוסעם. יש מישהו שהחליט שצריך לנסוע. לנסוע מאיפה?
מקדם.
אז מי שנוסע מקדם, לאן הוא נוסע? לאיזה כיוון? למערב. זאת אומרת שהתנועה הראשונה של נסיעה בהיסטוריה הייתה נסיעה מן המזרח אל המערב. וזה מה ש... ולכן אנשי מגדל בבל החליטו לעשות משהו חדש. כלומר, לשנות את העולם, לעשות אותו יותר טוב. מה אומר לך הסיני? אתה תעשה עולם חדש. מי אמר שהוא יהיה יותר טוב מהעולם של עכשיו? אז תשאיר את הדברים כמו שהם. אגב, וזה באמת מוסבר עכשיו לפי מה שאנחנו רואים כאן. המזרח הוא המקום שבו לא התחילה התנועה, היא בפיגור. לכן, מארץ ישראל ומזרחה, זה נקרא מזרח, מכאן ואילך נקרא מערב. כן.
אז לפי זה לא היה אמור להיות התפתחות בתרבויות של סין
ועוד. נכון, באמת לא הייתה התפתחות. אני
אביא...
שום דבר. אני אסביר לך. אני אסביר לך. אתה יודע שהעולם המערבי היום בהתפתחות אדירה, נכון? מכוח מה זה בא? מתי זה התחיל? שמעת על המהפכה התעשייתית? נכון. במאה ה-19, כן, במאה ה-19 הייתה המהפכה התעשייתית, ובזכות המהפכה התעשייתית שמעכה תחתיה כמה עשרות אלפי פועלים, בסוף נהיה עולם טכנולוגי יותר מתקדם, נכון? אוקיי. בזכות מה התאפשרה המהפכה התעשייתית? בזכות תגליות מדעיות. בסדר? מה היו התגליות המדעיות? והן המשקפת, מפת השמיים, אבק השריפה, הדפוס, המצפן. נכון? כל הדברים האלה שאני מניתי כבר היו ידועים בסין במאה ה-11. מה עשו בהם? לא עשו בזה כלום. זאת אומרת, המצפן הפך להיות איזה מין כלי מיסטי, אבק השריפה זיקוקין דינור, הדפוס בשביל כמה הדפסים אומנותיים, זאת אומרת, לא השתמשו בתגליות של המערב, שהופיעו אחר יותר מאוחר במערב, לא השתמשו בהם כדי לשנות את העולם. כלומר, הנחת היסוד של הסיני היא, אם אתה גילית משהו חדש, למה בגלל זה אתה צריך גם לשנות את העולם? בעוד שהאיש המערבי, כשהוא מגלה משהו חדש, על המקום הוא חושב, איך אני אשנה את העולם עם זה? אפילו יותר מזה, גילוי ארצות רחוקות. הקיסר של סין שלח אוניות שהגיעו עד חצי האי ערב, ועד חופי אפריקה, ואולי גם עד אמריקה. שלח ציים, הביאו לו ג'ירפות, הביאו לו כל מיני דברים, סיפרו לו איך העולם נראה. אחרי שגמרו עם זה, הוא שרף את האוניות. למה? הסקרנות באה לידי סיפוקה. 50 שנה יותר מאוחר, קולומבוס מגלה את אמריקה. ומה שהם עושים עם זה, הם משנים את העולם כולו. כלומר, זה משהו מאוד מאוד קבוע, מאוד עמוק בנפש של האנשים. זאת אומרת שיש עולם עומד ויש עולם בתנועה. כן.
מישראל זה שילוב
השניים? אז אנחנו כנראה, קצת לכיוון המערבי בכל זאת, נכון? אבל זה מפורש, אולי אני אסביר את זה אחרת. ידוע לכם מה נברא ביום הראשון? לפי התורה, מה נברא ביום הראשון? האור. יפה. מה נברא ביום השני? רקיע וים. מה נברא ביום השלישי? היבשה והצומח. עד כאן ברור. זה הופך מהמופשט ליותר מגושם. אז אני חוזר. אור, רקיע, ים, צמח, יבשה. מה נברא ביום הרביעי? מה זה מאורות? זה אור, זז. זה אור בתנועה. מה נברא ביום החמישי? אולי מישהו יגיד את האמת? עופות ודגים. מה זה עופות? זה תנועת חיים ברקיע. מה זה דגים? זה תנועת חיים בים. עכשיו, מה נברא ביום השישי? בהמות ואדם. מה זה בהמות? זה צמחים בתנועה. ומה זה האדם? זה יבשה בתנועה. זאת אומרת, מה שנברא בשלושת הימים הראשונים, הוא שנברא בשלושת הימים האחרונים, עם תוספת אחת, התנועה. זה יוצא לפי זה שהתרבות המזרחית מודעת למבנהו של העולם מבחינת שלושת ימי הבריאה הראשונים, והתרבות המערבית מכירה במבנה הבריאה לפי שלושת הימים האחרונים. עד כאן מובן? שאלה, מה קורה אחרי היום השלישי? אחרי היום השלישי. מה קורה אחרי היום השלישי? לא קורה שום דבר. מה קורה אחרי היום השישי? שבת. אז מה ההבדל? בעולם עומד אין מטרה. בעולם בתנועה יש מטרה. שאלה, מה עושים בשבת? לא עושים כלום. אז חוזרים לה, יום לשלושת הימים הראשונים. יוצא לפי זה שהשבת הוא שייך לעולם המערבי בתור מטרה, בתור נתינת מטרה, אבל הוא שייך לעולם המזרחי מבחינת אופיו העצמי. יוצא שהשבת זה שייך לשניהם. אמת או לא? כן, כמו הסיפור על אותו אחד שדג דגים, קנה דיג. למה אתה דג דגים? מה אתה רוצה שאני אעשה? תביא רשת. רשת, בשביל מה? יהיה לך יותר דגים. נו, יהיה לי יותר דגים, מה אני אעשה עם זה? אתה תוכל למכור אותם. נו, ואז מה? יהיה לך כסף, תוכל לקנות איזו ספינה קטנה, וללכת ללב ים. נו, ואז מה? שם יש הרבה יותר דגים, תוכל לפרוץ רשתות וזה. נו, ואז מפרוץ רשתות, ואז תוכל להקים מפעל בכלל לדגים. ואז מה? יהיה לך הרבה כסף. ומה אני אעשה עם כל הכסף הזה? הכסף הזה תוכל לשבת בשקט ולדוג דגים, קנה דיג. אז מה שאני עושה עכשיו? אבל יש הבדל. יש הבדל בין מנוחה שבאה ללא מאמץ, למנוחה אחרי מאמץ. מתוקה שנת העובד. כלומר, השבת זה עולם סטטי, אבל זה עולם סטטי אחרי התנועה. יוצא לפי זה שעם ישראל הוא לא מזרחי ולא מערבי. הוא באמצע. עד כאן מובן? אגב, לפי זה, מתי השבוע מתחיל? יפה, ביום רביעי. איך אומרים חכמי הקבלה? מתי מתחיל יום, השבוע? מתחיל ביום רביעי. רביעי, חמישי, שישי, מתכוננים לשבת. ראשון, שני, שלישי, מקבלים את השפעת השבת שעברה. יוצא לפי זה שהשבת זה באמצע השבוע. מובן? לכן גם ההלכה אומרת שעד מתי אפשר לעשות הבדלה? עד סוף יום שלישי. כן, אם אדם לא עשה הבדלה, עד סוף יום שלישי הוא עדיין יכול לעשות הבדלה. כן? כי זה עדיין שייך לשבת הקודמת. כן. לפי זה יום רביעי הוא היום הראשון בשבוע, יפה.
לא, הוא יום ראשון שני שלישי, שבת,
רביעי שלישי. לא, זה קטן עלינו, מסתדרים עם זה. כן. כן, מה אתה אומר?
מה לגבי היום שאפשר להיות תנועה פרועה של כל העולם המזרחי שהוא נהיה מאוד מערבי ושהוא...
היום המערב השתלט על המזרח. אבל זה הם שהשתלטו, כלומר, איך? אגב, דע לך שהפעם הראשונה שבה קיסר סין היה מוכן בכלל לתת לנוצרים להתיישב בממלכה שלו, זה כאשר הוא ראה שהחישוב האסטרונומי שעשו כמה אחים ישועים, היה יותר מדויק מהחישוב האסטרונומי של האסטרונומים שלו בחצר. אז הוא אמר, טוב, אם הם מחשבים יותר מדויק, סימן שתפיסת העולם שלהם יותר נכונה. זה הולך ביחד. כן, אז זאת אומרת שהעולם לפי זה מחולק לשניים. עכשיו, מה עם דעת אלוהים בזה? למשל, אחד הדברים שאנחנו רואים בתיאולוגיה המערבית, מהאסלאם ומערבה, אנחנו רואים תמיד רעיון של מטרה. מטרה, קוראים לזה בעברית שלנו, משיחיות. כלומר, הרעיון שהעולם צריך להשתנות ולהיות אחר. הרעיון הזה, שיש לעולם לאן להגיע, הרעיון המשיחי, יש לו אצל הנביאים כינוי, קוראים לזה שם. שם. שם פירושו מטרה. שם זה מטרה בעברית. כמו שאתה אומר, לשם משהו. לעומת זה, במזרח, הם לא נותנים לאלוהים שם. כן, הרי במערב נותנים שם לאלוהים. קוראים לו גד, או קוראים לו זאוס, או תאוס, או דאוס, או דיו, או דיו, אללה, אלוהים. נותנים שמות, נכון?
שאלת האסלאם למערב.
כן, ודאי. כלומר, נותנים שם. במזרח, לעומת זה, אין שם לאלוהות. מה? לא, אבל האלוהות עצמה, מקור של הכל. נו, מה אומר לך לאוצה? מה אומר לאוצה? הוא אומר, הדאו הנקרא בשם, איננו הדאו באמת. דאו אשר תוכל לכנותו, איננו הדאו. נטול השם הוא מקור רבבות אלפי דברים. נכון? הם לא רוצים לתת שם. אז מה? אז מה יש להם, לעומת שם? יש להם כבוד. כבוד. איך אומר הנביא ישעיהו? פרק נונטט, פסוק יוטט. קראתם? זוכרים, נכון? ישעיהו נונטט, פסוק יוטט. אומר, ויראו ממערב את שם השם. וממזרח שמש את כבודו. כי יבוא כנהר צר, רוח השם נוססה בו, ובא לציון גואל. זאת אומרת, לפי הנביא ישעיהו, הגאולה כוללת איזה מין השתנות רוחנית של העולם, כשממערב מכירים את השם, וממזרח מכירים את הכבוד. אנחנו בני ישראל, כשאומרים שמע ישראל השם אלוהינו השם אחד, מה אומרים מיד אחר כך? ברוך?
שם
כבוד. כלומר, יש חיבור של שתי הכרות כאחד, וזה המיקום המיוחד שלנו. כן, מה רצית להגיד?
הציור שלנו, שאנחנו אומרים שהעולם מחולק לרבע, לשלושת רבעים. אז מה
השבות
זה לגבי תמות אחד של
תנועה
ותמות אחד של
סטאצ'ו? נו, מה זה משנה?
זה לא חצי חצי.
זה לא חצי חצי, נכון.
אז זה אומר שחלק יותר חשוב מהשני, או...
יש אחד שבולע את השני, נכון. כתוב, אין בן דוד בא... עד שתתפשט מלכות הרשעה על כל העולם 9 חודשים. מה זה מלכות הרשעה? זה רומא. כן, כל מקום שחזל אומרים מלכות הרשעה, הם מכוונים לרומא. ואין בן דוד בא עד שתתפשט מלכות הרשעה על כל העולם. זאת אומרת, צריך שתהיה התמערבות כוללת של כדור הארץ, כהקדמה להופעת המסר המיוחד של עם ישראל. וזה בדיוק מה שקורה היום. מה נשבר הכיסא שם? אנחנו רואים התמערבות כוללת של העולם. בסדר?
מה זה 9 חודשים?
9 חודשים זה הזמן שנדרש כדי ללדת. לא, זה לא דווקא. לא, בסדר. הלאה. מה? איפה האסלאם בתמונה? האסלאם, נאמר ככה, הוא ביסודו מערבי, אבל עם נתון מזרחי חזק שנכנס בו. כלומר, התפיסה המוסלמית של העולם היא של משיחיות נדחית. כלומר, אמנם צריך לבוא המהדי, אבל בינתיים אתה לא עושה כלום. או יש פסיביות מוסלמית. הרי מתי התפשט העולם הערבי? הוא התפשט במאה שנה שאחרי מותו של מוחמד. ומאז... מדשדש. היום זה סיפור אחר. שיבת ישראל לארצם עשתה זעזוע. הפסקת הקולוניזציה זה גם עשה זעזוע. כלומר, משהו אחר מתרחש עכשיו. ואגב, יש גם דיון, כלומר, אנחנו רואים גם שבמזרח הרחוק, האסלאם הקים את המדינה המוסלמית הגדולה בעולם, אינדונזיה. אבל זה, איך לומרים, זה אסלאם לייט כזה, מזרוך ניקס. זה לא דתי לייט, כן? כיפות סרוגות, כן? כפיות סרוגות. כן.
נראה שהם גם
כן. כן, ברור, ברור, ברור. אנחנו צריכים להבין על מה מדובר פה. היום יש מאבק גדול, כן? אבל זה כבר שאלה יותר רחבה. אולי, יודע מה, כיוון שהזכרת את זה. העולם בכללו, העולם שבו אנחנו, ההיסטוריה האנושית, באיזה יום של בריאת העולם הוא נמצא? לא. אנחנו בשבת. אנחנו ביום השביעי, נכון? כתוב בפורש בתורה, נכון? בסיומו של היום הראשון כתוב ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד. בסיומו של היום השני ויהי ערב ויהי בוקר יום שני. מה כתוב בסיומו של היום השלישי? כתוב ויהי ערב ויהי בוקר יום שלישי. מה כתוב בסיומו של היום הרביעי? ויהי ערב ויהי בוקר יום רביעי. בסיומו של החמישי, אני מדלג, בסיומו של יום השישי, ויהי ערב ויהי בוקר יום השישי. אחר כך כתוב, ויחל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה וכו' וכו', כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות, ויהי ערב ויהי בוקר יום השביעי. לא כתוב? כלומר, היה צריך להיות כתוב. מדוע התורה לא ממשיכה ואומרת, לכאורה מה שמתבקש, ויהי ערב ויהי בוקר יום השביעי. במקום זה מה כתוב? סברי מרנן, לא? לא, כלומר, למה בסיומו של יום השביעי לא כתוב שהוא יסתיים? כי כנראה הוא לא יסתיים. כלומר, לפי התורה, ההיסטוריה האנושית שאותה אנחנו חווים כעת, היא ההיסטוריה של היום השביעי. עוד לא יסתיים היום השביעי. מובן? אתה איתי? יוצא שמה זה היום השביעי? זה הזמן שבו הקדוש ברוך הוא שובט. והוא שובט, הוא לא עושה כלום. הוא לא מתערב במה שנעשה. יש סדרי הטבע. אמת? באמת אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא לא מתערב. אז מי פועל את העולם? האדם. נכון? האדם הוא זה שפועל בעולם הזה. עד מתי? עד שיבוא היום השמיני. עכשיו צריך להבין משהו. אצל הנוצרים, הם החליטו בדור מן הדורות, די מוקדם אצלם, כבר בוועידת ניקאה, שההיסטוריה הסתיימה. הגיע כבר המשיח, הייתה כבר תחיית המתים, הכל גאול, ולכן הם העבירו את היום השביעי אל היום השמיני. זו הייתה החלטה של ועידת, הוועידה המייסדת, אפשר לומר, של הנצרות הקלאסית, שהם החליטו שהשבת עוברת ליום השמיני.
איך קוראים לוועידה?
ניקאה, ועידת ניקאה. בשנת 339, אני חושב. לא בטוח. טוב. שכחתי, וואו. מה? כי מבחינתם ההיסטוריה נגברה. הם אמרו את זה כדי להיפרד מן היהודים. היהודים עושים את השבת ביום השביעי, אנחנו נעשה ביום השמיני. אבל מהי הבחנת היסוד של הנצרות ביחס להיסטוריה? שההיסטוריה כבר הסתיימה. כלומר, יש לפני הספירה, יש אחרי הספירה. אז עכשיו זה כבר ימות המשיח, כבר מזה 2009 שנים, כבר היה המשיח, הגיע, נצלב, הכל בסדר. בסדר? עכשיו, לעומת זה, האסלאם ברובו החליט שההיסטוריה עוד לא התחילה. שהרי אין בחירה חופשית לאדם. ולכן, באופן אינטואיטיבי, הם העבירו את השבת שלהם אל היום השישי. עכשיו, מה שקורה, שעם הזמן, יש התעוררות של האסלאם שמתחיל להבין שהוא צריך להיכנס אל תוך ההיסטוריה. בקטגוריות של היהדות אנחנו נאמר שהם עוברים מיום שישי ליום השביעי. עכשיו, גם העולם הנוצרי כנראה התחיל להבין שההיסטוריה לא הסתיימה, יש עדיין מלחמות וצריך לעשות משהו. אז הם חוזרים מן היום השמיני אל היום השביעי. כך שאפשר לומר הם נפגשים עם האסלאם ביום השביעי, הרי שניהם עכשיו יוצאים מטעותם ונפגשים. אבל זה לקראת סיום היום השביעי, כשאנחנו קופצים אל היום השמיני ואומרים להם ביי ביי.
רגע, איפה אתה רואה אותם זזים מכיוון היום השביעי?
עד כאן להיום, שלום.